הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו כל חי 93FM ו-92.8. יום רביעי קצת אחרי 10 ואנחנו שוב איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה אני פותחת בסיפור, סיפור מתוך עיתונה בקהילה מתאריך ט' באלול, במדור ניסיונות. כשהתחלתי לעבוד במשרד הביטוח במרכז העיר, הייתי עליזה למדי. משרה מצוינת, שעות עבודה נוחות וקידום. שנים ארוכות הועסקתי כפקידה במשרד ביטוח מזדקן ואפור, עד שהתגלגלה לידי המשרה המבטיחה. הגעתי אליה דרך מודעת דרושים ודף קורות החיים המרשים. התקבלתי מיד לעבודה. המעסיק החדש חיפש מנהלת משרד. העבודה כללה הדרכת עובדות, ייעוץ וניהול תיקים. בתמורה הבטיח שכר מוגדל, בונוסים על מכירת חבילות ביטוח והטבות שונות. סיכמנו שתחיל את העבודה למחרת, והוא ינסח חוזה בימים הקרובים, יחתום ויבקש את חתימתי. נכנסתי לתפקידי בחשק ובמרץ, עם הצעות שונות לייעול תפקודו השוטף של המשרד. השבוע הראשון חלף במהירות, אלא שהחוזה שהובטח לי לא הגיע לידיי. לאחר שבועיים ניסיתי לברר אצל המנהל אודות החוזה. הוא התנצל מאוד והסביר שהיה עסוק במיוחד, ביום יומיים הקרובים אני יושב על זה. הבטיח ואני האמנתי. בחודש הראשון קיבלתי משכורת קטנה, מחצית מהסכום שהובטח לי. המשכורת חושבה לפי שעות ששולמו על פי שכר מינימום הקבוע בחוק. פניתי למנהלת החשבונות לבירור, יש טעות בחישוב הסברתי, והיא התפלאה מאוד. לא ראיתי בתיק שלך הוראות מיוחדות מהמנהל, ולכן הסקתי שאת מקבלת שכר כמו כולן. עדיין לא דאגתי, מהתנהלותו עד כה הבנתי שהוא טיפוס מפוזר ומן הסתם הוא שכח. כך שכנעתי את עצמי. פניתי אליו שוב, הוא הביע צער על המשכורת המקוצצת והבטיח לטפל בעניין מיידית. מובן שתקבלי רטרואקטיבית את כל ההפרשים, כך אמר באדיבות. קצת נדנודים מצידי, סבלנות ואורך רוח, והחוזה ינוסח ויחתם, חיזקתי את עצמי. בינתיים השקעתי את כל כולי במשרד, תדרכתי את העובדות, לימדתי אותן את הפטנטים הקטנים והגדולים כיצד למכור בצורה מוצלחת. הן למדו את העבודה היטב. בלי להתגאות, אין ספק שההדרכה שלי, שנבעה מתוך ניסיון רב שנים, העלתה את רמת השירות שלהן. המחירות עלו בהתאם. החודש חודשיים עברו מזמן, הזכרתי למנהל את עניין החוזה מדי יומיים, אך בכל פעם היה לו תירוץ אחר מדוע החוזה לא מוכן. אחרי 4 חודשים שלך ושוב ותירוצים מתירוצים שונים, כשמשכורתי קטנה מאוד, הבנתי שייתכן שהבן אדם מתחמק מהבטחתו וההתנהלות הזו היא צורה של ניצול. עם טיפוסים כאלה צריך לדבר בשפה אחרת. הודעתי שאם לא אקבל את החוזה עד סוף החודש, אני עוזבת. הרשות בידך לעזוב, אמר בקור רוח, אני לא מכריח איש לעבוד פה. אכן נודע הדבר. לפתתי את העת שהחזקתי בידי לבל את פרץ. ברור שאעזוב, אמרתי בקול הכי נינוח שהצלחתי להוציא. אבל אתם חייבים לי סכום גדול. אני בדרך כלל סומכת על הבטחות של אנשים. הוא נפנף בידו. אני אבדוק את העניין, מצטער, כעת אני עסוק, נדבר בשבוע הבא. בעצת רב עזבתי בסוף החודש והזמנתי את הברנש לדין תורה. הדיון התקיים ביום חמישי. המעמד הטיל עליי אימה, אך התגברתי וסיפרתי את השתלשלות העניינים. אני קידמתי את המשרד על תקן מנהלת, אך תוגמלתי בשכר מינימום. גם אם לא נכתב בינינו חוזה, אין סיבה שלא אקבל את שכרי הראוי. כך סיכמתי. הדיינים ביקשו מהמנהל לומר את הצד שלו. הוא הכחיש. הוא הכחיש מכל וכל את עובדת היותי מנהלת המשרד, את העובדה שהיה אמור להיחתם בינינו חוזה. למעשה הוא טען שכל מה שאמרתי בדוי מליבי ואין בו שמץ של אמת. היא עובדת ככל העובדות ושילמתי את שכרה עד הפרוטה האחרונה. שבתי לביתי רצוצה וכואבת. לא רק בגלל העובדה שיצאתי קרחת מכאן ומכאן, הפסדתי מקום עבודה בו היה לי ותק ועזבתי את העבודה החדשה, וגם לא בגלל ההפסד הכספי, אלא בעיקר בשל הפגיעה הקשה. אני, אישה ישרה ונאמנה, הוצגתי כשקרנית על ידי אדם שמוכן היה להשמיץ אותי ולשקר רק בשל רצונו להרוויח כמה אלפי שקלים. למרות שביום חמישי אני מתחילה להתכונן לשבת במרץ, לנקות, לאפות, לבשל, לא יכולתי לעשות מאומה. בני וקלתי אמורים להגיע לשבת, ואני אוהבת להכין מעדנים מיוחדים לאורחים, אך הפעם לא יכולתי לנהוג כתמיד בשל תחושתי הקשה. למחרת יום שישי בבוקר החלטתי להתגבר. בשעות הבוקר יצאתי לקניות, ומצב רוחי הוטב מעט. בני הזוג הגיעו בשעות הצהריים ומצאו אותי רוכנת על תפוחי האדמה, קולפת אותם ומזילה דמעות תוך כדי. מה קרה? נחרד בני, למה את בוכה? זה טוב לצ'ונט, חייכתי מבעד לדמעות, המליחות משביחה אותו. קלתי הצדיקה ממש נחרדה, אם קרה משהו גרוע תגידי לנו כדי שנוכל להתפלל. הרגעתי אותם שלא מדובר חלילה במשהו גורלי, ומשהתעקשו, סיפרתי להם את הסיפור בלי פרטים מזהים. הניסיון לא קל עבורי, אני צריכה להתחזק באמונה ולדעת שמנהל חברת הביטוח היה שליח ללמד אותי משהו שעדיין אינני מבינה. אך אין ספק שאבין במוקדם או במאוחר. הוא פגע בי קשות, אך את החשבונות שלו מול הקדוש ברוך הוא אינני מנהלת. אני צריכה רק לדאוג לעצמי ולהתנהל בניקיון כפיים. ילדיי הלכו לחדרם לסדר את המזוודה, ואני המשכתי לגרור את הגזר לסלט. למרות הדברים היפים והמחזקים שאמרתי, הם הגיעו מהשכבה החיצונית. הדמעות עדיין זלגו. הכאב היה טרי מדי. קיוויתי שעד שבת ארגע. קלתי שבה מחדרם והציעה, אני אעזור לך, כך נסיים מהר יותר. קיבלתי את הצעתה בתודה. בדרך כלל בצהרי יום שישי הכל מוכן ומזומן, והם יכולים כבר לטעום ממאכלי השבת ולנוח מיד בבואם. הפעם אצטרך עזרה. עמדנו ליד המשטח הבשרי, היא בוררת אורז ואני לשה בצק. לפתע פנתה אליי קלתי. יש לי בקשה אלייך. בקשה גדולה מאוד. אני לא בטוחה שמותר לי לבקש, אבל אנסה. חיכיתי שתמשיך. את יודעת שאומרים שלאדם שנפגע והוא מעביר על מידותיו ומוחל, יש כוח גדול לברך וסגולה שברכותיו התקיימו. ואנחנו הרי צריכים ברכה. היא הנמיכה את קולה ואני הבנתי מיד למה כוונתה. הם נשואים 5 שנים ועדיין לא נפקדו בזרע של קיימה. הם שומרים על מצב רוח טוב, אך אני יודעת שכאבם גדול. וקלתי המשיכה, אני מבקשת ממך למחול עכשיו, למרות שאני יודעת שזה לא קל, אחר כך תברכי אותנו. שטפתי את ידיי משאריות הבצק והתיישבתי על הכיסא בהנחה. אני אעשה זאת בשבילכם, אמרתי, וטמנתי פניי בידיי רק עבורכם. לאחר מכן הרמתי ראש ואמרתי בקול רועד, אני מוחלת למנהל שהשמיץ אותי בפני דייני בית הדין. אני מוחלת לו על כל סכום הכסף שהוא חייב לי. קלתי קרבה אליי ולחצה את ידי ברוך. אני מברכת אתכם, לחשתי באוזנה, להיות בקרוב ממש הורים לילדים בריאים ושלמים ובנקל. על השיש עמדה קערת הבצק שתפח לאיתו, האורז המתין לבישול ואחמין חיכה ליד משבחת, והכלים ציפו בקיור בסבלנות. השבת התקרבה, אך אנחנו עמדנו במרכז המטבח חבוקות ובוכות. 9 חודשים לאחר מכן הסתיימו 6 שנות ציפייה ארוכות. תודה להשם, בן בכור נולד לבני ורעייתו, תינוק בריא ושלם. אני חושבת שזה בדיוק העניין שאומרים על הפסוק, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ועוד יותר מזה גם מוחלים, ועליהם נאמר, כצאת השמש בגבורתו, להיפגע ולשתוק, ועוד יותר מכך, למחול ולסלוח. זה לא קל, זה לא פשוט, אבל כשחושבים על השכר, כשחושבים על כמה הרגעים האלה הופכים להיות גדולים ומשמעותיים, אומרים שבאותו רגע שנפגעת, פשוט תבקשי, תבקשי מהשם, תתפללי, וודאי תעני. ואיך אומרת רחל בולטון בסדנאות שלה, אף אחד לא נגדנו, כולם בעד עצמם, ולכן אין מה להיפגע, אבל זה כבר באמת נושא למפגש שלם. חיים ישראל, ברכייני ותן לי כוח, להבליג וגם לסלוח.
מול קהל גדול ולפניך אלוקים, מודה אני לך על מעשיך, בראת לי הכל, בראת לי עולם, כל מה שיש לי בזכותך קיים. נושא אליך למרומי, שלח נא ברכתך, או אלוקים. ברכני ותן לי כוח לדעת להבליג וגם לסלוח, עשה שלעולם שיותר לא אשאר לבד. ברכני ותן לי כוח לדעת להבליג וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול לא אמר שיותר לא אשאר. קהל גדול ולפניך אלוקים, מודה אני לך על מעשיך, נתת לי הכל, נתת בי חיים, את כל האושר בצחוקם של ילדים. נשא אליך למרות שלח נא ברכתך, או אלוקים. ברכני ותן לי כוח לדעת להבליג וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול לא אמן שיותר.
לבד. ברכייני ותן לי כוח להבליג וגם לסלוח. היום בתוכניתנו כמדי יום רביעי אנחנו כמובן נפתח עם הרבנית ימימה מזרחי, פרשת תלך לך עם נגיעות אקטואליות. בהמשך יהיה איתנו דוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, באגודה הישראלית לצמחי מרפא ובארגון הבינלאומי לרדיולוגיה, והוא כאן, אנחנו נפתח קו למאזינים לשאול שאלות בכל מה שקשור לנושא הרפואה הטבעית, ואיך אבחון בגלגל העין מתקשר לנושא הרפואה הטבעית, ואם יש פתרונות ומענה לכל הבעיות הרפואיות. כאמור, דוקטור אליהו לוי יהיה איתנו כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים, ואתם מוזמנים כבר להתקשר אלינו אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ איתו, 1-952-92-93. בהמשך תהיה איתנו חשמלאית חרדית, כן, יש דבר כזה, וגם לידה עם מינימום התערבות רפואית בבית החולים שנותן תחושה של בית, מודל חמשת השלבים של לגרום לדברים לקרות של דיוויד אלן, גם על זה אנחנו נשמע ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום ובוקר טוב לדוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, באגודה הישראלית לצמחי מרפא, ובארגון הבינלאומי לרדיולוגיה.
בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר אור. אנחנו היינו רוצים לשמוע באמת עוד לפני שעולים ממאזינים לשידור, ואולי שוב ניתן את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לכל מי שרוצה לשאול או להתייעץ, 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93, ובאמת לנסות קצת להבין על קצה המזלג, כיצד אבחון בגלגל העין מתקשר בעצם לנושא הרפואה הטבעית. זאת אומרת, איך ניתן באמת על ידי גלגל העין לזהות, אני מבינה לפי מה ששמעתי שאפשר לזהות מחלות, כל מיני מצבים אקוטיים כאלה ואחרים, גם פיזיים, גם רגשיים ונפשיים, ולטפל בהם.
כן, ברוך השם, יש באמת את השיטה, את האפשרות הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאפשר לראות בעיניים, שהשיטה הזאת היא שיטה מצוינת, אני חושב אפילו בין המדויקות ביותר שאני מכיר, שבעצם אפשר לראות את המקור של הבעיה, וזה באמת מה שחשוב בנושא של הרפואה בכלל, ורפואה משנימה בפרט, לראות את המקור מאיפה הבעיה מגיעה. הרבה פעמים אנשים סובלים מהרבה דברים, ועושים בדיקות, ועושים כל מיני אבחונים. אבחונים האלה לפעמים הם אפילו לא נעימים, ולא מוצאים, לא מוצאים את המקור של הבעיה, או שאפילו אם מוצאים, אז רואים רק את הסימפטום, אפילו אם זה דלקת, למשל במעיים, ועושים בדיקה שהיא ממש לא נעימה, ורואים בסוף שיש דלקת במקום, הדלקת היא רק סימפטום בסופו של דבר, זה לא המקור של הבעיה, וצריך לראות מדוע זה התחיל. זה בעצם הכוח של האבחון של דרך גלגל העין, שאפשר לראות את המקור, ואז נותנים נקודתי לדבר שהוא גורם לבעיה, ואז באמת רואים את השינויים הגדולים, בין בגוף ובין בנפש, שזה באמת מדבר שהרבה אנשים לא יודעים, שאפשר לשנות גם מצבים נפשיים. אדם מגיע למשל לטיפול או פסיכולוגי או אחר של שיחה או אימון או כל מיני שיטות, שבכלל אי אפשר לקדם אותו, המצב תקוע, אז אלו מצבים שהרבה פעמים אפשר דרך הגוף דווקא לקדם את הנושא של הסתכלות החיובית, לכאורה זה דבר שהוא פיזי, משפיעים על הגוף, אבל בסופו של דבר גם הדרך ההסתכלות היא חיובית, והסתכלות יותר טובה על החיים והרגשה יותר טובה, שהיא עוזרת גם בהחלטות ובתפקוד היומיומי. זה דבר שמשפיע כמובן על איכות החיים ועל אורח החיים.
כן, אנחנו באמת יודעים שהפיזי והרגשי הם כל כך קשורים אחד בשני, אומרים שלמעלה מ-90%, יש כאלה שאומרים שאפילו 100% מכל המצבים הפיזיים, המחלות הפיזיות, הם בעצם הגורם שלהם הוא גורם רגשי. אז אחד קשור בשני, והנושא הזה באמת מרתק, ואפשר עוד לדבר עליו שעות, אבל יש לנו כבר מאזינים על הקו שרוצים לשאול. אז אנחנו נפנה למאזינה, כן, בבקשה.
שלום, אני רוצה לשאול אם יש טיפול ברפואה עתידית ליובש בעיניים, כי לפי הרפואה הרגילה אומרים שלא ניתן לטפל בזה, והסבל הוא מאוד מאוד גדול.
כן, יובש בעיניים, כן.
באמת יש אנשים שמסובלים יובש בעיניים אפילו רוב חייהם, שזה דבר שהוא ממש לא נעים, כי העיניים שלנו, אנחנו ממצמצים איתם, ובעצם כל הזמן בפעילות, עם האף הפיים כמובן, זה דבר שהוא גורם למצב כמו שהרגשה כמו של חול, ותראו לכם שאתם, אם חול נתקע לכם או יש לכם או שאבק, אתם מרגישים בעיניים, זה מאוד מפריע ומאוד מציג, יש אנשים שיש להם את הסבל הזה יומיומי. זה דבר שהוא מאוד מציג, והיובש הוא יוצר מצב כזה, את ההרגשה הזאת היא לא נעימה. הרבה פעמים אין ספק שאפשר לשנות את זה, ומדוע? ברפואה הקונבנציונלית אני ממש לא מזלזל ברפואה הזאת, מפני שבשיטות האקוטיות של בעצם לעזור לאדם בעזרה ראשונה וכדומה, זה השיטה הכי טובה אני חושב, וזה דבר שהוא מציל חיים, אבל בעיות שהן כרוניות, דווקא הרפואה המשלימה זה הכוח שלה, לטפל בנושא הכרוני, במצב כזה שהוא כרוני, שזה כמו יובש בעיניים, אפשר לשפר גם אזורים ותהליכים בגוף, למשל, אפשר לחזק את הרירית של העין שם, ובעצם על ידי זה ורן את היובש, או לראות אולי יש גם גירוי במקום, שהגירוי הזה הוא נוצר או מאיזה רגישות למאכל מסוים, או לתהליכים מסוימים
שזה חובר. אני יודע שזה נוצר מאבק, חשיפה לאבק.
אז יפה, אז בעצם בנושא כזה, למשל, גם בין אם זה בעיניים, וגם אם בין הרגישות היא אלרגית לאבק, לקרדית אבק הבית, יש טיפול שהוא ממש יכול להעלים אפילו את הבעיה לחלוטין. זאת אומרת, אדם נחשף לאבק, ואז הוא מרגיש שהעיניים שלו דומות, והוא מתעטש, ויש כל מיני מצבים כאלה, אנשים, יש כאלה שממש סובלים מזה, יומיומי, במשך כל השנה, בצורה מאוד חזקה, וברוך השם, רואים השיפור בזה. אנשים שיש להם אסתמה, לפעמים זה גם מאבק, הם לא מבינים את זה, הם
סובלים
הרבה שנים, כן, מאסתמה, ובעצם דבר אלרגי שהוא כל השנה בגלל האבק. ואז אנחנו לא רק צריכים למצוא את המקור שזה פה, שזה אבק למשל, אלא גם לתת פתרון, לבטל את שהגוף יצליח להתמודד עם אבק, שהוא לא ישפיע בצורה כזאת חזקה, בצורה אלרגית כזאת חזקה במשך החיים.
אז בואי תמשיכי להקשיב לנו, אנחנו ניתן בסוף השעה את מספר הטלפון של דוקטור אליהו לוי, תוכלי באמת לקבוע תור ולבוא אליו באופן אישי שיוכל לטפל בבעיה שהיא בהחלט מאוד מציקה. בבקשה.
מי שרוצה אבל באמת זה הקלה לפחות, הקלה, אז אפשר להשתמש בקוורצטין. קוורצטין זה כדור שאפשר להציג. קוורצטין. זה דבר שהוא לא מטפל במקור, אבל הוא יכול להקל לפחות בצורה טבעית. קוורצטין,
וצריך בשביל זה מרשם?
לא, זה כדור טבעי.
כן, אז שיהיה באמת
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה, ואנחנו כבר עוברים למאזינה נוספת. כן, בבקשה.
יש לי בן 8, שיש לו רגישות גדולה, זה עושה לו צמרמורות במגע עם דף. זה מתבטא בשיעורי בית שאני עושה איתו, הוא צריך לשים חציצה בין הדף ליד כדי לכתוב, או שבתלמוד תורה הרב דורש שישימו אצבע בסידור, הוא לא יכול לשים אצבע על גבי הדף, זה עושה לו צמרמורות. רציתי לדעת ממה זה נובע ואם יש אפשרות לעזור לו בזה.
כן, להפחית את הרגישות, כן.
כן.
יש בעצם השיטה הזאת, הדבר הזה שנקרא... יש חוסר איזון סנסורי שהוא יוצר מצב כזה של רגישות יתר. ילדים האלה הרבה פעמים גם הם רגישים גם לזה שהם יושבים על הדשא, זה מציק להם, והרבה דברים אחרים, וגם דבר נוסף גם מבחינה רגשית, יש אולי התקפי זעם או יותר, הם בעצם רגישים. עכשיו הרגישות הזאת זאת רגישות שאפשר לפתור אותה, אבל בשילוב, זאת אומרת גם עם הרפואה הטבעית וגם עם טיפול שהוא בעצם על ידי ריפוי בעיסוק. יש שיטה כזאת שעל ידי הטיפול הזה בריפוי בעיסוק אפשר לעשות איזון סנסורי בגוף, עושים דיאטה סנסורית, ככה אני אקרא, זה לא דיאטה שנמנעים ממאכלים, זה דיאטה שצריך לעשות פעילות מסוימת כל שעתיים עד 4 שעות. הפעילויות האלה צריך ללמוד אותם על ידי איש מקצוע, זה אפשר דרך גם קופת חולים, לבדוק את זה, ואפשר לשלב את זה יחד עם הרפואה הטבעית, אין ספק.
כי לקחתי אותו למרפאה בעיסוק, והיא
לא חברת,
היא לא יודעת להגיד לי משהו לגבי הרגישות הזאת.
זהו, צריך למצוא מישהי או מישהו שהוא מומחה לנושא הזה של האיזון סנסורי.
איזון סנסורי, כן.
לשאול, לשאול ולבדוק.
כן, זה שם.
וגם אתה יכול לעזור בטבעי, אתה אומר?
בשילוב, כן.
כן.
אוקיי, בסדר, תודה רבה.
שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה. מאזינה נוספת, כן, בבקשה.
הלו?
כן, אנחנו איתך.
שלום, שלום לכם. אני בבקשה סבלתי תמיד מכאבי בטן, אז הלכתי לרופא, הוא אומר יש לי בקע. אבל הרופא אמר לי קודם תראי קומוסקופיה. עשיתי שבוע שעבר קומוסקופיה, יצא טוב. עכשיו כאבי בטן מדי פעם נשארו לי. אתה חושב שזה בקע בבקשה?
אפשר להגיד שבעצם 50% מהמטופלים שלנו, אם אני לא טועה, הם בנושא כזה שבעצם הם מרגישים בעיות בנושא של העיכול, ועושים בדיקות והכל בסדר, ולא מוצאים את המקור, והבערם סובל. הרבה פעמים אומרים שזה נפשי, לפעמים זה נכון שזה נפשי וצריך להשפיע בצורה נפשית, ולפעמים לא, אבל אין ספק שהאבחון בנושא הזה זה אבחון מאוד מאוד חשוב. כאב בטן זה כמו להגיד, יש לי חום גבוה, ולמצוא למה יש את החום הגבוה, זה באמת להבחן את זה. זה בעיה כרונית שהיא הרבה פעמים אנשים סובלים מזה שנים רבות, מכיר אנשים שפשוט סבלו מזה בצורה מאוד חזקה. אחד מגדולי ישראל היה אצלנו, שסבל מזה 70 שנה. 70 שנה. היה ממש, אחד מגדולי ישראל שכולם מכירים, 70 שנה הוא סבל מזה, אחרי ברוך השם טיפול של חודש וחצי, הכל נעלם כלא היה. הוא עשה את כל האבחונים וכל הטיפולים.
מה אתה אומר, בבקשה, דוקטור? בקע אפשר לעשות לו?
בקע, הרבה פעמים, אפילו כשיש את הבעיה של הבקע, שזה בעיה מבנית, אפשר לפתור את הבעיה, למרות שהבעיה המבנית תישאר.
כי בקומפוסקופיה, ברוך השם, לא מצא שום דבר.
יפה, ברוך השם, אז עכשיו צריך לעשות עכשיו את המכה בפטיש, שהכל יעלם, בעזרת השם.
כן, אני רציתי להגיע לך, אבל אני אישה מוגבלת, ואני בנתניה. אם לא הייתי תמיד רציתי לבוא אליך.
תתחיל לפחות עם זרי שומר, תנסי את זה, תשתמשי, שימי כף בכוס.
שומר, שומר.
זרעי שומר, זרעי שומר. תארי איזה מים רותחים, תחכי 10 דקות.
חליטה.
תשתנני את אשתי.
כמו חליטה.
אולי זה גם יקל עלייך. כן. תנסי.
שומר מוכרים בטבע?
כן, כן. בבתי טבע. שיהיה בהצלחה.
אני מודה לך, דוקטור.
בבקשה, תהי בריאה.
תודה רבה.
תהי בריאה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. רגע, קודם אני רוצה שוב להזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-900-52-92-93. פרסומות, מיד אחרי הפרסומות, כמובן, אנחנו ממשיכים, דוקטור לוי, אתה נשאר איתנו, ואנחנו נמשיך. 1-900-52-92-93, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, ואנחנו כאן עם דוקטור אליהו לוי, שהוא בעל דוקטורט בנטורופתיה, וגם חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, באגודה הישראלית לצמחי מרפא, ובארגון העולמי לאירדיולוגיה, שאירדיולוגיה זה בהחלט נושא מאוד מאוד מעניין, זה אבחון בגלגל העין. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שיהיו לנו שוב ומאזינים על הקו, דוקטור לוי, האם זה נכון שדרך גלגל העין אפשר להבחן בעיות עוד לפני שהם, שברפואה הקונבנציונלית ניתן לזהות אותם?
כן, לפעמים יש מצבים כאלה שאני אומר, שואל אנשים, כשאני מאבחן אותם, אם יש הרגשה מסוימת במקום מסוים, ואומרים שלא, ואחרי בערך איזה שבוע הם מתקשרים, אומרים, זוכר שאמרת לנו, אז זה באמת עכשיו התחיל, מה עושים? אז זה דבר מאוד מעניין, זה הרבה פעמים באמת רואים את זה.
כן, אז שוב לא נרחיב, יש לנו כבר מאזינים על הקו שרוצים לשאול, מאזינה איתנו, כן בבקשה.
שלום.
וברכה.
שומעים?
כן, כן.
רציתי לשאול בבקשה, יש לי מדי כמה ימים גרדת בכל הגוף ממש התקפה, וזה קורה לי במיוחד אחרי רחצה. ממש אני צריכה לפנות לזה איזו חצי שעה, כי אני יודעת שאני צריכה את הזמן הזה, וזה אחר כך עובר, זה עובר לי. עשיתי בדיקות, ברוך השם, הכל בסדר, הרופאים לא יודעים מה זה.
את שינית אולי סבון בזמן האחרון? לפעמים זה פשוט אלרגיה לסבון.
שיניתי הכל, הפקת כביסה, סבון, הכל שיניתי.
כן, דוקטור לוי.
זה באמת יכול להיות תהליך שקורה בגוף, שהוא יוצר מצבים כאלה של גרד. תדעו לכם שהרבה אנשים סובלים מזה. יש אנשים שסובלים מזה ממש שנים רבות. לא תמיד יש לרפואה את השם של הבעיה, וגם אם יש את השם של הבעיה, ברפואה הקונבנציונלית אין את הטיפול הזה, כי בעצם אין הרבה פעמים מה לתקוף. בדרך כלל ברפואה הקונבנציונלית תוקפים מה ש... אם יש חיידק, תוקפים את החיידק, אם יש פטריה, תוקפים את הפטריה, לפעמים זה תהליך מסוים שהגוף עובר, שצריך להזן אותו, ואין ספק, צריך להבחן את זה. זה נושא של אבחון בנושא הזה, זה נושא מאוד חשוב.
כן,
לראות מאיפה זה מגיע, ואז כן. בעצם לשפר את המצב.
דווקא כאן האבחון כל כך חשוב.
להתקשר?
כן. אז אנחנו בואי תמשיכי להקשיב לנו, ואנחנו לקראת סוף המשדר, ניתן את מספר הטלפון של דוקטור לוי, למי שרוצה באמת להגיע אליו באופן אישי. בסדר?
בסדר. טוב,
אוקיי.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה.
אחד מהרבנים הראשיים, מעניין שבאחד מהרבנים הראשיים שהיה לו גרד, בכל הגוף, וממש תוך שבוע וחצי הבעיה, זה היה ממש מהיר.
וואה, מדהים. ויש לנו מאזינים נוספים שרוצים לשאול, כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
אני רציתי לדעת בקשר לילדה בת 5, אני באמת צלצלתי אליכם למרפאה, רק תקציב קצת מדי בשבילי גבוה. אז רציתי לדעת, יש לה קשיי שפה, קשיי גוי וקושי לשבת, יושבת 10 דקות בריכוז ואחרי זה קופצת. השאלה אם יש מה, אם כן. זה יכול לעזור, אם יש מה לעשות.
כן, בנושא ברפואה הטבעית, באמת לשפר את הפעילות המוחית, למקד את הריכוז, זו שיטה מאוד טובה בשביל זה, בעצם בשביל לעזור בנושא של קשב וריכוז. יש דבר שאם אתם בינתיים קשה לכם לבוא, זה דבר שקוראים לו פוספטדיל, תכתבו פוספטדיל סרין. אז הפוספטדיל סרין, לוקחים מזה כדור אחד ביום, ולוקח את הזמן שזה עובד, זה דבר שהוא פועל ישירות על המוח, זה לא משהו שפועל על המקום של הבעיה, אבל הרבה פעמים יש
ילדים... זה רק ריכוז או שזה גם יכול לסדר את השפה, כאילו?
רק בריכוז.
שהכל ביחד.
זה כבר...
רק ריכוז?
דבר אחר.
עכשיו באמת אם כן שווה להשקיע, כן משהו שיכול לעזור בעיגוי בשפה, זה כן אפשר, אתם יכולים לעזור בזה?
עיגוי בשפה צריך גם את הבעלי מקצוע שעוסקים בזה.
קליני תקשורת.
זה בגן שפתי, זה ברור שאנחנו מטפלים. חשבתי שיש אולי משהו...
אם הפעילות המוחית הרבה פעמים היא יותר טובה, אז גם השפה משתנית. יש גם דבר כזה.
שיפור גם.
ואיפה קונים את הכדור הזה? בכל חנות טבע?
כן, בבתי טבע.
בסדר גמור.
שיהיה לכם בהצלחה. שיהיה בהצלחה.
תודה, כל טוב.
בבקשה. מאזינים נוספים שרוצים לשאול, מאזינה איתנו. כן, בבקשה. מאזינה איתנו? שלום, בוקר טוב למאזינה. נפלה מהקו, אז אנחנו נעבור מיד למאזינה נוספת. מאזינה איתנו? בוקר טוב, מאזינה. אז אולי בינתיים, עד שתהיה איתנו מאזינה נוספת, דוקטור לוית, זאת ההזדמנות לתת את מספר הטלפון בקליניקה לטובת אותם אנשים שרוצים להגיע ולהתייעץ.
הטלפון שלנו 02-642-65-83.
כן, והנה המאזינה איתנו. שלום מאזינה.
שלום וברכה.
כן, בבקשה, אנחנו שומעים אותך.
אני התקשרתי להודות לדוקטור אליהו לוי היקר.
וואה.
פשוט מסיפור שאני מכירה באופן אישי מאוד. בן אדם שסבל מ-OCD, שלמי שלא יודע, זה מדובר על כפייתיות מחשבתית מאוד 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 חזקה. אצלו זה היה ברמה מאוד 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 ממש עוצמתית, ברמה שפשוט שיבשה את חייו לחלוטין. זה בן אדם שנתקע בתפילות במשך שעות, בן אדם שהתפילות שלו היו מתחברות שחרית למנחה, בן אדם שבקושי בקושי הצליח לפעמים לדבר, מרוב שהמחשבה תקעה לו אפילו את הדיבור, את התנועות הפיזיות של הגוף, בן אדם שממש בקושי תפקד, ושמענו על דוקטור לוי באיזושהי צורה, אני חושבת גם דרך שידור ברדיו, הפניתי את הבן אדם הזה לדוקטור אליהו לוי. הוא נתן לו תרכובת של צמחים, פורמולה צמחים. אני חייבת לומר שהבן אדם פשוט השתנה מהקצה לקצה. אין מילים לתאר את השינוי שהתחולל בו. בן אדם שחזר לתפקד באופן מלא, אבא לילדים, מתפקד לחלוטין, וואו. מתפלל שעה וחוזר הביתה, מדבר כמו צריך, אפילו מרצה בחוץ, הרצאות לקהל. הבן אדם פשוט חזר לתפקד, פשוט היה במצב, אין לי מילים לתאר את המצב הנוראי שלו, המשפחה שלו ממש הייתה בייאוש טוטלי. כן. זה בן אדם שהובחן אצל פסיכיאטרים רבים, ומאוד מאוד המליצו לו על כדורים מאוד קשים.
לי יש צמרמורת, אני לא יודעת מה עם המאזינים, אבל יש לי ממש צמרמורת, כי אתה, זה בבחינת ממש הצלת נפשות, לקחת בן אדם מאי תפקוד מוחלט לתפקוד מלא, אבא לילדים... וואו, זה מרגש, מרגש.
אני רק מוסיפה לך שפסיכיאטרים רבים הבחינו אותו ונתנו לו כדורים מאוד קשים, והוא הסרב באופן מוחלט ליטול כדורים. ולא ידעו איך לטפל בו, המשפחה שלו מסביב פשוט הייתה נואשת, כי הדרך היחידה שאמרו לו שתנסה אולי לאזן אותו זה רק הכדור הפסיכיאטרי מהקשי מאוד.
כן.
ופשוט לא הסכים, זה בן אדם שהיה לו מאוד דעה שלילית על פסיכיאטריה ועל כדורים בכלל. ופשוט בשום פנים ואופן הוא לא הסכים איתו כדורים.
תשמעי, הדוקטור אליהו לוי איתנו והוא שותק בצניעותו הרבה, אבל אני מניחה שהוא יודע בדיוק על מה מדובר.
אני מתארת לעצמי שהוא יודע על מה מדובר, בהחלט.
אני רוצה מאוד להודות לך, כי זה גם לא מובן מאליו שאנשים עולים לשידור וגם מודים ואומרים את תודה, זה לא מובן מאליו.
אני מדברת בשם בן אדם שחייב לו את חייו פשוט, בן אדם שהוא לא רוצה בגלל צנעת הפרט.
ברור, ברור, ברור לגמרי.
בגלל חשיון הדברים, אבל... בשמו אני מודה באמת לדוקטור אליהו לוי.
אני רוצה להודות.
תודה רבה גם ש... תודה רבה שלי, זה מאוד מחזק, בכלל לשמוע, אני אפילו לא ידעתי שהוא אפילו מרצה ברבים, וזה ברוך השם, זה דבר שהוא...
ברוך השם.
ממש... אני עושה את הייעוד שלו, ממש ככה.
מאוד מרגש.
אני חושבת שאנשים שבאמת שידעו שזה גם מדובר על התחום של הנפש, אלא דווקא על התחום הפיזי והרגיל הידוע. זאת אומרת, בתחום הנפש יש כאן השפעה מאוד 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 מאוד...
כן, אנחנו רוצים, אנחנו מאוד 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 מודים לך, ואנחנו רוצים להספיק עוד מאזינים כזמן שלנו כל כך קצר, ואנחנו תכף צריכים לסיים. אז באמת, תודה רבה רבה, הרבה בריאות, הרבה בריאות. ומהר מהר אנחנו פונים למאזינה נוספת, כן, בבקשה. אוי, וזה אומר שהמאזינה נפלה לנו מהקו, מאזינה נוספת. טוב, דקה וחצי לסיום, אז אולי באמת כך איזשהו סיכום, היה מאוד מאוד מרגש לשמוע, ובאמת שוב אנחנו רואים גם בנפש, גם בגוף, הפיזי והנפשי כל כך קשורים אחד בשני, ואפשר לעזור גם כאן וגם כאן. אומרים שבכלל סרטן זו מחלה שנובעת מהרבה הרבה כעסים פנימיים, אז לשחרר את הכעס זאת גם דרך כן, למנוע מחלות. אז בדקה שנותרה לנו דוקטור לוי, כך אולי קצת לסכם את הדברים.
באמת הנושא הזה של נפש, הרבה חושבים שאיך אפשר לעזור בנושא הנפשי, כי אדם שיכנסו לו למוח, איך אדם יכול לעזור לי אם אני נמצא בעצם בכלא הפנימי הזה שאף אחד אפילו לא רואה ולא מרגיש. זה דבר שאנשים מאוד קשה להם להבין איך אפשר לשנות.
כן.
אצלם את הצד הרגשי והנפשי.
הם בטוחים גם שאף אחד לא באמת יכול להבין אותם.
כן, בדיוק. כן. וזה דבר שהוא באמת... בנושא הטבעי אפשר לשנות, שגם הצמחים, גם לא צריך לקחת אותם הרבה פעמים כל החיים. זאת אומרת שזה זמני, ולשפר את הנושא הזה.
בעזרת השם.
יש גם אצלנו דרך אגב באתר גם שאפשר להיכנס, דוקטור אליהו לוי דרך גוגל, יש שיעורים, וגם יש את הדמיון מודרך שאפשר להיכנס.
אנחנו חייבים, כן, חייבים לסיים. אז באמת שתהיה בריאות הנפש ובריאות הגוף לכל חולי עם ישראל. תודה רבה לדוקטור אליהו לוי, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה גם ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי, שערו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר, עורכת ומפיקה, מוטי קופר על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ובשעה הזאת חשמלאית חרדית, כן, יש דבר כזה ואנחנו גם נשוחח איתה. פנינה רוזנווסר מיילדת בבית החולים לניאדו מזה 20 שנה, מנהלת מועדון היולדות שביל הלידה ואחראית על מרכז הלידה הטבעי בלניאדו, תהיה איתנו גם, ואיתה נשוחח על נשים שמעוניינות ללדת בלידה טבעית יותר, אבל עדיין במסגרת של בית חולים כדי חלילה וחס לא להסתבך. מודל חמשת השלבים של לגרום לדברים לקרות, של דיוויד אלן שכתב את הספר לגרום לדברים לקרות, אנחנו ננסה לשוחח עם שלמה יונה שהוא מוביל מחקר אלגוריתמי, הוא קרא את הספר ויש לו גם כמה הערות ומה לומר על הספר הזה, אז בוא נראה אם סוף סוף הצלחנו למצוא איזושהי תוכנית שיטתית ויישומית שתגרום לכל מה שתכננו להפוך למציאות על פני השטח. וכמדי יום רביעי כמובן אנחנו לא מוותרים. שלום ובוקר טוב לרבנית ימים המזרחי.
שלום, שלום.
ואנחנו פרשת לך לך, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ללכת למקום לא נודע, מהמקום המוכר אל הלא מוכר. כן, לא קל?
לא קל בכלל. והקדוש ברוך הוא בשבוע האחרון הראה לנו שני סוגי לך לך. לך לך של המהגרים ולך לך של הגרים ושניהם באמת בפרשת השבוע. הלך לך הראשון זה הלך לך של משפחה צעירה שבאמת עם הביטים סביב יש המונים כאלה, מאות ואלפים, זוגות צעירים מאוד שעוזבים בית של שפע ושל פינוק בחוץ לארץ, אם זה ארצות הברית, אם זה אנגליה, אם זה קנדה, ובאות לכאן צעירות כל כך רק כדי שהבעל שלהם ילמד כאן תורה. כזו היא אמא של חיה זיסל הקטנה שנרצחה בפיגוע בשבוע שעבר. משפחה שבאמת עלו לכאן רק שניהם לחלוטין לבד, וכשראיתי אותה השבוע בצערה הגדול הרגשתי שחלק כל כך גדול מהצער הזה זה הבכי המהגרת, הבכי של זו שזה באמת באמת היא עושה מאמץ אדיר שזה יהיה המקום שלה וזה עדיין לא, והמקום גובה כזה מחיר גדול. הבכי השני, הלך לך השני הנורא שהראה לנו השם בפיגוע הזה, זה הגרים שעושים כזה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך של קרן ימימה השם ייקום דמה, שבאמת בזמנים האלה שמציגים את מדינת ישראל ואת היהודים בצורה הכי שלילית שיש, עוד עושים את כל המאמצים האדירים האלה כדי להצטרף לעם הזה, וזה כל כך לא פשוט, כל כך לא. את שני הלך לך האלה, שני הקורבנות השקטים האלה, הקדוש ברוך הוא באמת רוצה להעצים אצלנו. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, אתה תהיה מהגר. זה הניסיון הראשון. הניסיון העשירי והאחרון זה לך לך אל ארץ המוריה. לך ותעקוד את הילד שלך. וסיפרה לי אמא של חיה זיסל הקטנה שכשהם הגיעו לכותל המערבי בפעם הראשונה והאחרונה של חיה זיסל, אז אבא שלה הרים אותה גבוה גבוה והוא אמר לה, את רואה? זה המקום של העקדה. כאן הייתה העקדה, הקדוש ברוך הוא אומר לאיש לעקוד את הילד שלו בשבילו, והאיש הזה שומע לו, והיא אומרת, אני מסתכלת וחושבת, הוא מדבר איתה כאלה דיבורים מבוגרים, והיא אומרת, רק אחר כך חזרנו הביתה וחשבנו שחיה זיסל בראון, שזה השם שלה, זה ראשי תיבות זבח, גם היא הייתה זבח על המזבח, מה שהשם אמר ככה עשינו, זה הלך לך הנורא הזה. חז"ל בעצם אומרים לנו על הפרשות שאנחנו קוראים עכשיו שהשונאים שלנו, הישמעאלים, לא רק רוצים לפגוע בתינוקות שלנו, הם בעיקר רוצים לפגוע באימהות היהודית, ללעוג לאימהות היהודית. בפרשות שלנו אנחנו קוראים איך הגר הרע ויש לה ילד שקוראים לו ישמעאל, ומה היא עושה מיד כשהיא מקבלת את המתנה הגדולה הזו. חז"ל אומרים, היא קוראת לכל החברות של שרה ואומרת, אתם רואות? שרה היא לא צדיקה כשם שהיא נראית, שרה זו אין סתרה כגילויה, נראית צדקת והיא לא צדקת. תראו, אני רק התחתנתי עם אברהם וכבר אני חובקת בן, תראו אותה כל כך הרבה שנים ואין לה ילד. לאימהות היהודית, לחוסר האונים של האימהות היהודית, לועג בעצם ישמעאל ואימא שלו הגר. וחז"ל אומרים לנו בזוהר הקדוש שהגר בגימטריה יצחק. אתם צוחקים לנו? עוד יהיה כזה ילד שיצחק על כולם, שיקים עם כל כך מלא גבורה, כל כך מלא כוח. ומה עכשיו? מה עכשיו? איך אפשר לנחם על אבדה כזו? באמת, באמת, ראיתי הרבה, לצערי, בתים של הרוגי מלכות בקיץ הזה, חטופים, חיילים, אבל כזו הרוגת מלכות קטנה, כזאת קטנה, אז מה עכשיו? אז עכשיו, מבלי שאף אחד שאל את האימהות האלה, הם כבר לא אימהות פרטיות, הם אימהות גדולות גדולות. עכשיו יש להן כוח תפילה על כל עם ישראל, מפני שעכשיו הם כמו אימא רחל. גם לאימא רחל, שאנחנו מציינים את פטירתה בראשית השבוע הבא, גם לאמא רחל היה ילד שהיא כל כך רצתה לזכות ולגדל אותו, והיא לא זכתה, בנימין. וחז"ל אומרים לנו שרחל מענה להינחם על בניה כי איננו. מזמן, מאז שבנימין איננו, היא קיבלה כוח לבכות על כל בניה. מענה להינחם על בניה כי איננו. עצם הצער הגדול הזה שידעת, שרצית כל כך לגדל את הילד הזה ולא עלה בידך, יש לך עכשיו כזו זכות ענקית לבקש על כל עם ישראל, כמו רחל אמנו ממש. אם נסתכל על הנפטרים, על היורצייטים, ימי הפטירה שיש בחודש חשוון, זה רק אנשים גדולים מאוד מאוד, אנשים שחשים את הזולת. למדנו שחשוון, אנ זה סיומת של תכונה, כעסן, רגזן, קמצן, חשוון. חשוון זה החודש של האנשים שחשים בצער זולתם. וכך אנחנו מציינים את יום השנה לפטירת הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שאיכפת היה לו מכל צער של יהודי ויהודיה. כך אנחנו מציינים השבוע את פטירת בעל האש קודש רבי קלונימוס קלמן שפירה, האדמור מפייסצנה, שבשואה הנוראה כל מה שהוא עשה כל הזמן זה לחוש בצערו של כל יהודי שנמצא סביבו ולנסות ולעודד אותו. כך אמא רחל, מאיפה הם קיבלו את הכוח האדיר הזה? אנחנו רואים בפרשת לך לך שהבריאה מתפתחת מחוסר אכפתיות לזולת לאכפתיות. זו ההתפתחות האנושית. פרשת בראשית, המשפט שקופץ לנו זה השומר אחי אנוכי, חוסר אכפתיות מהזולת, האישה אשר נתת עימדי, מי צריך את האישה הזו? פרשת נוח, קצת יותר אכפתיות, צער בעלי חיים של נוח, נוח שומר על משפחתו, זה כבר משהו. בפרשה שלנו אברהם ושרה מכניסים כל מיני אנשים שהם בכלל לא מכירים תחת כנפי השכינה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, האכפתיות מגיעה ככל שיש לא עלינו יותר צער ויותר ניסיונות. לאדם וחווה, לקין והבל, הכל היה נפלא, אז לא היה להם כוח לחוש את הזולת. אברהם ושרה, אמנו רחל, הרב עובדיה יוסף, רבי קלונימוס קלמן שפירה, כמה צער עברו בחייהם. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כל מה שרוצים זה לקחת ממך את מידת החסד בזמן שאת בניסיון, וזה הדבר היחיד שיציל אותך כשאת בניסיונות קשים, זה לחוש את הזולת ולעשות איתם חסד. אומר הרבי מפייסטנה, כשיש לך ניסיונות לא עלינו, קוראים לזה גבורות, זה גבורה, זה דינים, זה דברים קשים, והדבר היחיד שימתיק את זה זה חסד. חסד ממתיק גבורה. אל תשכחי בניסיונותייך הקשים לחוש בצערו של הזולת, להתפלל על הזולת ולעשות חסד עם הזולת. ויהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגיד לכל המצוערים והמצוערות, מנעי קולך מבכי, עינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים בעזרת השם בקרוב קרוב.
בעזרת השם, ושבו בנים לגבולם. וואו, כן, זה היה מרגש באמת. התינוקת הזאת שניבטה מכל עיתון, התינוקת כל כך קטנה שלא חטאה, ומה פשעה, ומה נורא נורא, ממש ממש נולדה גם אחרי כמה שנים טובות של ציפייה, ופתאום איך אפשר להבין את זה, ואיזה אצילות נפש ההורים שלה,
אצילות שאי אפשר לתאר, באמת.
כן, באמת, קידוש השם גדול, שקדוש ברוך הוא יעזור,
אמן,
שבעזרת השם הם ישמעו רק בשורות טובות,
אמן,
כן.
וכולנו,
וכולנו בעזרת השם. תודה רבה לרבנית עמי מהמזרח.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום ובוקר טוב לפנינה רוזנווסר, מילדת בבית החולים לניאדו מזה 20 שנה, ומנהלת מועדון היולדות שביל הלידה, אחראית על מרכז הלידה הטבעי בלניאדו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, פינה. קודם כל אני מקנה בך, את נמצאת בצומת הכי מדהימה של החיים, איך אומרים, מביאה חיים חדשים לעולם כל יום. מה אפשר לבקש יותר מזה?
כן, זה באמת כל יום מחדש, מרגש,
תגידי, זה באמת אחרי 20 שנה, עדיין...
זה לא נפסק.
זה לא נפסק. עדיין כל לידה היא מרגשת.
לגמרי, אני חייבת שתתף אותך ממש משהו טרי מאתמול בלילה, שהילדתי את הבת של חברה שלי, לידה שלישית שאני מיילדת אותה, וכמובן טבעית, ואני זוכרת את ההיריון שחווינו ביחד בתור חברות, וילדנו בתור חברות ביחד, וגידלנו את הילדים, ועכשיו להיות זו שמביאה חיים... לילדה זה פשוט מדהים.
כן, וואו, באמת מרגש. אז למה ביקשתי באמת לשוחח איתך? כי לא מזמן, באמת ראינו ככה בעיתונים, מישהי שרצתה ללדת לידה טבעית ובחרה ללדת בבית, בעזרתה של דולה, והלידה הסתבכה והתינוק נולד במצב ממש קשה. אני לא יודעת מה קורה שם היום, אני מקווה שהוא יתאושש והוא בסדר, אבל משהו שם הסתבך. עכשיו, הרבה נשים רוצות באמת ללדת באופן טבעי, אבל הלידה בבית זה סיכון. שוב, לפעמים הלידה באמת הכל בסדר והכל חלק, אבל אם חס ושלום וחס וחלילה משהו מסתבך, זאת בעיה. בבית אין רופא, אין צוות מקצועי, אין את מה שבית חולים בעצם יכול לתת. אז אני רוצה שתספרי לנו על שביל הלידה.
על מרכז הלידה הטבעי שלנו, כן. יד עוד ידה. כן, כן. אני מסכימה איתך לכל מילה שאמרת, למרות שקצת הפרטים שונים שם בסיפור שהיה, רופא היה אמור להגיע ללידה, הוא לא הגיע, הדולה בסופו של דבר היא זו שהצילה את התינוק, כי אחרת זה היה יכול להיגמר עוד יותר גרוע. אני גם לא מעורבת בפרטים, ואני לא יודעת מה המצב. אבל אני מסכימה איתך לכל מילה, וזה מכאן בעצם בא הרצון שלנו, אנחנו ערים יותר ויותר בשנים האחרונות, שאני יכולה להגיד שזה בערך 10 שנים, של נשים שמעוניינות לשלוט בתהליך הלידה. צריך לזכור שלידה זה תהליך פיזיולוגי. אבל יחד עם זה מאוד מאוד חשוב להיות בקרבה של בית חולים. ולכן באמת לפני 10 שנים לניאדו ראה את הרצון של הנשים, יותר ויותר נשים פנו אלינו עם אפשרות ללידה טבעית, עם תנאים אופטימליים, כאשר היולדות שולטות בתהליך הלידה, יש להם שקט, יש להם את התחושה שהחדר והפינה שהם בוחרות ללדת זה ממש כמו הבית שלהם. ובאמת הקמנו את מרכז הלידה הטבעי שלנו, לניאדו דיאדה, שהוא בצמוד לחדרי לידה רגילים, בצמוד לחדר ניתוח, כך שאם משהו קורה, ואני מסכימה איתך שדברים מתרחשים במהלך לידה ואנחנו לא יכולים לצפות אותם
מראש,
אז בדקה אחת אנחנו בחדר לידה, בחדר ניתוח, יש שם מערכת קריזה, הצוות הרפואי יודע שמתנהלת שם לידה, ועל כל בעיה הכי קטנה אנחנו מיד עוברים לחדר לידה הרגיל.
כן, עכשיו אני חייבת לשאול אותך, ואת יודעת, בכל זאת אנחנו מעל גלי היתר, אז בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, מה זה אומר לידה טבעית? זאת אומרת שהאישה מוותרת על אפידורל?
נכון, נכון. האישה בעצם בוחרת ללדת בצורה טבעית ללא משככי כאבים. עכשיו צריך להבין שזה לא כמו לפני 20 ו-30 שנה שבעצם כולם אומרים מה, האימהות שלנו ילדו ככה. אז מה השתנה פה? השתנה שכשהאימהות שלנו ילדו, הם ילדו על המיטה והיו מחוברות למוניטור ולא הייתה איתה מילדת שעזרה להם בתמיכה במהלך הלידה ולא הייתה איתם דולה תומכת. היום אנחנו מדברים על יולדות שבוחרות ללדת בלידה טבעית, אבל בעצם במשך כל הלידה הם בתנועה, יש מבחר אביזרים שמקלים על תהליך הלידה, כמו כדור פיזיו וסולם ואמבטיה ומקלחת, והחדר הוא אינטימי לחלוטין. אף אחד לא ייכנס פתאום, לא ייכנס רופא ולא תיכנס פתאום כוח עזר למלא ציוד או לנקות את החדר. אף אחד מלבד המיילדת ומי שהיולדת בוחרת שיהיה איתה במהלך הלידה, שזה יכולה להיות דולה וזה יכולה להיות אימא וחברה וכל אחת.
את יודעת, אני, כשילדתי את הבנות הגדולות שלי, עוד באמת לא היה מקובל, וילדנו באופן טבעי, תשטוש אני זוכרת שקיבלתי, אבל דווקא כשנולדה הצעירה שלי, שהיא בת 13, הייתה לי ממש, היה לי חלום ללדת עם אפידורל, כי אמרתי, אני לא מאמינה שיש אפשרות של ללדת בלי כאבים. היו לי זיכרונות כנראה לא קלים, הלידות שלפני. מאוד מאוד רציתי ללדת עם אפידורל, כדי להצליח כן לחוות את החוויה הזאת בלי כאב. לא משנה, לא הצלחתי מכל מיני סיבות, ולא ילדתי עם אפידורל, ונשארתי עם הפנטזיה הזאת של ללדת פעם אפידורל. זאת אומרת, אם יש אפשרות לשכך כאבים, ולא לחוות את הכאב והסבל הזה, אז למה בעצם לבחור ללדת בלי אפידורל?
אני, תראי, זה נשים שהן עושות הכנה, זה לא נשים שבאות מהמקום שאת סיפרת עכשיו, שבעצם רציתי ולא הספקתי, ובעצם אם יש אפשרות להקל, אז למה לא להקל? זה נשים שבאות עם הכנה לפני כן, שעושות קורסי הכנה ללידה מתאימה, וקוראות ספרים, ומתפללות, ופשוט מכינות את הגוף שלהם, ובאיזשהו מקום הלידה נותן להם חוויה מעצימה, חוויה רוחנית מעצימה, שהן יכולות לשלוט בכאב, ויכולות לשלוט בכל תהליך הלידה. יחד עם זו, צריך לזכור, ואני כל פעם אומרת את זה מחדש ליולדות שאני פוגשת, שבכל רגע נתון זה בסדר לשנות את ההחלטה. אפשר לעבור את הקיר ולקבל את האפידורל.
כן, וזה מביא אותי באמת לשאלה הבאה, האם לכל אחת זה מתאים?
לא, בפירוש לא. זה לא מתאים לכל אחת, זה מתאים לנשים שבאמת, כמו שאמרתי, עושות את ההכנה. זה מתאים לנשים, וצריך להבין שאנחנו עושים הרשמה, לא ניתן להיכנס לשם לחדרים ללא הרשמה מראש. הן שולחות אליי את התפסים שאני אראה שמהלך ההיריון שלהם תקין. אני מעבירה את זה לאישור לדוקטור יעקב ממת, מנהל האגף האימהות וחדרי לידה. הוא מאשר את הלידה. הניירת מחכה להם. אני כמובן חוזרת אליהם עם תשובה שהלידה אושרה, ותמיד אני שומעת, איזה כיף, זהו, אז מה עוד נשאר לי? אז תמיד אני אומרת, פרט קטן, רק ללדת. התהליך הפורמלי התבצע, ואז בבוא היום שמתקבלות אלינו עם צירים, והם אחרי שעשינו מוניטור, וראינו שהמוניטור תקין, ושהם בלידה פעילה, הן נכנסות למרכז לידה, נקראת במיוחד בשבילהם מיילדת לליווי בלידה. יש להם מיילדת צמודה. אותה מיילדת יכולה להתחלף, אבל תהיה להם מיילדת צמודה שתלווה אותם במהלך הלידה. כמובן שאנחנו לא נאפשר הריון מרובה עוברים, וכמובן שלא נאפשר מצג עכוז, אבל אנחנו כן מאפשרים לידות שם אחרי ניתוחים קיסריים. כל מקרה נשקל לגופו של עניין על ידי מנהל המחלקה. את יודעת, לפעמים שואלים אותי, ערכת משקל של 4 קילו, אני אוכל ללדת שם? תמיד אני מסבירה שלא כל אישה דומה לאישה אחרת, ולכן כל מקרה באמת נשקל לגופו של עניין.
כן. טוב, אני מאחלת לכם באמת רק בשורות טובות, רק שמחות, רק לידות קלות, כן, כל אחת שתבחר באמת מה שמתאים לה, כי כמו שאמרנו, לא לכל אחת זה מתאים, לפעמים גם מקבלים זירוז, ואז הצירים כל כך חזקים שזה בלתי אפשרי, בעיניי בכל אופן, ממה שאני ראיתי, כך מאוד קשה, אני לא אומר בלתי אפשרי, אני אומר מאוד מאוד קשה, אבל מי שכן בוחרת, אז באמת לעשות את זה לפחות במקום עם צוות רפואי, עם כל מה שנדרש, אם חלילה מתעורר צורך, אז כן, יש במקום את כל האמצעים הרפואיים הנדרשים.
מסכימה איתך לגמרי.
כן, פנינה רוזנווסר, מיילדת בבית החולים לניאדו מזה 20 שנה, מנהלת מועדון היולדות שביל הלידה, ואחראית על מרכז הלידה הטבעי בלניאדו. אני מודה לך על הדברים האלה.
תודה רבה לכם, כל
תודה,
טוב.
תודה, תודה. שלום לשרון גוטליב, מנהלת הדרכה של מותג אסתי לאודר בישראל.
שלום לכולם.
היום אני רוצה, שרון, שתעשי לי סדר. ישנם על המדף המון מוצרי הגנה משמש. כל אחד מתיימר אולי להיות טוב יותר מהשני. אז האם באמת ישנה משמעות למספר שרשום על המוצר, לפעמים את רואה SPF 15 ו-20 ו-30, 50 וגם יותר? מה המשמעות של המספר הזה?
אוקיי, אז באמת נעשה סדר. ובהחלט שיש משמעות למספר. קודם כל, SPF זה ראשי תיבות של Sun Protection Factor, הגנה בפני השמש, זאת בעצם נוסחה מדידה. אני אשאל אותך שאלה, רחל. כשאת ככה בימי הקיץ מסתובבת ברחוב שעות רבות, בשעות הצהריים, ללא כיסוי והגנה לפנים, תוך כמה דקות האור שלך מרגיש, מתחיל להרגיש אינוחות, ככה אדמדם נצרב.
אז קודם כל בדרך כלל זה לא יקרה, כי אני כן מקפידה.
שזה מצוין.
אבל אם זה קורה, אני חושבת שמהר מאוד 5, אולי 10 דקות.
אוקיי, אז לצורך הדוגמה אני אקח 5 דקות. אני מכפילה 5 דקות, כפול המספר שרשום על האריזה, נגיד 15, יוצא 75. 75 דקות, שעה ורבע אני מוגנת. אבל כאן אני רוצה לסייג. אני מוגנת שעה ורבע נטו. זאת אומרת, בכל פעם שאני נחשפת לשמש, אני מוגנת. אבל אני אומרת, אנחנו לא נתחיל עכשיו לעשות חישובי תחשיבים של חשבון לכל אחת. כשעתיים נטו, כל אחת מאיתנו מוגנת, אם ה-SPF הוא 15 עד 20.
מה זה אומר שעתיים נטו? אם הייתי בשמש שעתיים, ואם חלק מהזמן הייתי במשרד,
יפה.
אז אני יכולה לשמור לי חלק מהשעתיים האלה לאחרי צהריים.
הבנת, למשל. נכון, נכון. זאת אומרת, כל עוד אני נחשפת לשמש, אז אני מחברת את הדקות, ושוב, אני יכולה להגיד לכולם היום שקרמים וגם מוצרי פור בעלי SPF 15 מחזיקים מעמד או את מוגנת במשך כל היום. למשל, סדרת Daywear ב-Estee Lauder, שיש לה מגוון של SPF, מ-SPF 15 עד 50, והוא גם נטול שומן, שזה שילוב נהדר לימי הקיץ.
יפה. טוב, זה כבר מרגיע, ואנחנו גם שמחנו לשמוע שיש משמעות לאותם מספרים.
בהחלט.
אם מדובר באמת בילדים יותר צעירים, שהם זקוקים ליותר הגנה, אז כן כדאי לקחת להם מוצר עם SPF גבוה.
כן, ואני רק רוצה להוסיף, יש עוד נוסחה קטנה שרשום את האותיות UVAB, וזה בעצם אותו דבר, זאת אומרת, הגנה בפני קרני UVA ו-B, שזה קרניים שהשמש פולטת.
אותם
כן.
קרניים שהן מזיקות,
מזיקות
בעצם.
מזיקות, נכון.
כן. יפה, הבנו עוד משהו היום. תודה רבה לשרון גוטליב, מנהלת הדרכה של מותג אסתי לאודר בישראל.
תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לספר לכם על איש בשם דיוויד אלן, שהוא הוגדר כאיש היעיל ביותר בעולם. הוא מציג תוכנית שיטתית ויישומית שתגרום לכל מה שתכננו להפוך למציאות על פני השטח. הוא גם תרגם את השיטה שלו לספר, הספר הזה תורגם גם לעברית, והוא נקרא לגרום לדברים לקרות. אנחנו ביקשנו לשוחח עם שלמה יונה, שהוא מוביל מחקר אלגוריתמי, שזאת עבודה במתמטיקה במערכות המחשב. הוא קרא את הספר וגם כתב עליו. שלום, בוקר טוב לשלמה יונה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז קודם כל אולי כמה מילים על הספר עצמו.
טוב, אז הספר קצר וקולע, ובהחלט ההבטחה שם בספר היא שמי שמעוניין להיות עסוק או מעורב במה שחשוב ובמה שצריך, זאת אומרת, זה יכול להיות במטלה או ברגע עם בן משפחה או עם ידיד או בעבודה או במנוחה, ולא כל הזמן להיות מוטרד מהסחות או בדברים שטרם נעשו, בדברים שעשויים לקרות, אז הוא מבטיח, וגם מסביר איך, הוא מבטיח שיטה, שמי שיעמוד בעקרונות של השיטה, חזקה עליו שיצליח להשיג את מטרתו.
אתה יודע, מדברים היום הרבה על הפרעות קשב וריכוז, ובעצם כולנו הפכנו להיות, וסליחה שאני מכלילה את כולם, אבל קצת מופרי קשב במובן כזה או אחר, כי באמת יש עודף גריה, ואנחנו כולנו כל כך עסוקים עם כל השיטות המתפתחות, ויש לנו אפשרות בסמארטפון, אפשרות של יומן ושל רשימות ושל תזכורות, וגם יומן ידני, ועדיין אנחנו בעצם לא מצליחים להתגבר ולהצליח להוריד לנו מהראש את כל המשימות, וכל, אומרים שבכל רגע נתון, יש לכל בן אדם לפחות 50 משימות על הראש שנמצאות לו אי שם ועושות לו בלגן. ובתור מי שקרא את הספר, בוא תנסה טיפה לתת לנו קצת טיפים על קצה המזלג כמה שאפשר, כדי שננסה, אתה יודע, אם אני מחר רוצה ללכת לקנות את הספר, האם אכן הספר הזה יעשה לי סדר בחיים?
בסדר, טוב. אז רשמתי לי כמה נקודות שאני לפחות מצאתי גם מהותיות בספר וגם מועילות מניסיוני. אז קודם כל, עיקרון מוביל ברעיונות שלו או בשיטה שלו זה לא לעצור שטף של יצרנות בגלל הסחות דעת, ולא לתת לדברים לנקר בראש. זה מאוד מסתדר עם ההקדמה שעשית על על הפרעות קשב שיש לכולנו.
כן, אבל איך עושים את זה? אבל איך עושים את זה?
מה זה אומר? זה אומר שכל דבר שאינו גמור, או שרוצים לעשות, צריך להכניס לאיזושהי מערכת אמינה, שנמצאת מחוץ לראש, ושאליה נפנה כשנתכנן מה לעשות בהמשך, או כשנחפש את המטלה הבאה לביצוע. מבחינתו, המערכת הזאת שמחוץ לראש יכולה להיות פתק, יכולה להיות איזושהי מערכת ניהול זמן, יכולה להיות איזשהו שילוב של יומן, אלקטרוני, רגיל, זה לא ממש משנה. העיקר שזה לא יהיה בראש. ולשיטתו, הראש נועד להגות רעיונות, אבל לא להחזיק בהן.
זאת אומרת,
ניהול שלהם צריך לעשות באמצעי בלתי תלוי.
זאת אומרת, אם אני יושבת בערב ומחליטה לנסות לתכנן את התוכנית שלי מחר, אני יושבת, כותבת פתיח, ופתאום אני נזכרת באיזה שניים, שלושה דברים שאני צריכה לעשות מחר. אז מה שהוא בעצם מציע זה לרשום את אותן מטלות על פתק, לשים אותו בצד, ואז הורדתי אותם מהראש, ואני יכולה להמשיך לכתוב את התוכנית שלי למחר.
נכון, אבל חשוב, זה נכון מאוד, ויש עוד כמה דקויות שיש לתת עליהן את הדעת. אחת, קודם כל, אם מה שפתאום חשבת לוקח שתי דקות או פחות לעשות, כנראה שכדאי לעשות באותו רגע, כי כנראה ההתעסקות ברישום המשימה, הניסוח של משתמשים באיזושהי מערכת שמתזכרת אותנו וכולי, אז כנראה שזה ייקח יותר זמן, אז עדיף פשוט לעשות את זה ולעבור הלאה. דברים שלוקחים יותר זמן, פשוט לתייק, אני אגיד כרגע לתייק, יש עוד דקויות בהמשך. עוד עקרונות, כשאנחנו כבר כן, עוד דבר מאוד חשוב גם לעניין הקשב והריכוז, הוא מציע לחלק בצורה גסה, כן, את הזמן שלנו לשני סוגים עיקריים. לזמן שעושים, לשיטתו גם מנוחה זה משהו שאנחנו עושים וצריכים להקדיש לו את הזמן, אבל משהו שעושים זה יכול להיות עבודה, מטלה וכו', וזמן שמוקדש לנהל את הדברים שאנחנו רוצים לעשות. זה יכול להיות לרשום דברים שאנחנו רוצים, או לתעדף אותם מחדש, או לראות האם זה חשוב. וכשאנחנו מנהלים את המסתכלים עכשיו, או רוצים לרשום מטלה חדשה, זה לא מספיק שאנחנו רושמים אותה ברשימה. לכל מטלה צריך להיות איזשהו קריטריון סיום. מה זאת אומרת? מה צריך לקרות כדי שנוכל להסכים עם עצמנו שהמשימה בוצעה, או שבוצעה כראוי. עוד דבר שמאוד מועיל, לפעמים אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעשות משהו, למשל, לסדר את הגינה, או לסדר את הבית. אבל זאת בעצם לא משימה, זה מיזם. למה הכוונה? מיזם במילים שלו. זאת אומרת, זה בעצם משהו שנדרש לפרק אותו למשימות קטנות, כאלה שאפשר להגדיר להם קריטריון סיום, והן פשוטות. למשל, לא די שאני אגיד שצריך לסדר את לעשות משהו בגינה, אלא להגיד, לגזום את הצמחים, או לקפח את הדשא, משהו שברור, כשאני אסיים אותו, יהיה לי ברור שסיימתי. הרי אני תמיד יכול להמשיך לסדר את הגינה עד אין קץ.
או בית, שזה כל כך רלוונטי לכל מי שמקשיב. בית כולל לעשות את הכלים ולעשות את הכביסה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה מטלות שנכללות, כל כך הרבה כותרות משנה, שבאות תחת הכותרת של לסדר את הבית.
בהחלט, בהחלט, או שאנחנו אומרים לעצמנו שהיום אנחנו נסיים את כל המטלות. המטלות לעולם לא תסתיימנה, תמיד נמצא עוד מה לעשות. עוד דבר, להעביר בצורה מדויקת מה התוצאה הרצויה, ומה הפעולה הממשית הבאה. זאת אומרת, כשאני אסיים את זה, האם נדרש דבר הבא לעשות, כי זה חלק מתהליך, או שזה לא. ואם אני צריך, אז לייצר לי תזכורת לעשות את זה. למשל, אם כחלק מהמיזם של לסדר את הבית, אז יש לי שלב שאומר לנקות את האבק מעל הרהיטים בסלון, אז כשאני מסיים, אולי אני צריך להזכיר לי שהדבר הבא זה אולי לשטוף את הרצפה. זה הכל תלוי איך החלטתי לארגן את הדברים. כדי להכניס סדר בתוך התהליך הזה, הוא מציע חמישה שלבים לשליטה, איך שהוא קורא לזה, תזרים העבודה. הראשון אומר, קודם כל, בוא נאסוף את הדברים שדורשים תשומת לב. הוא מציע, הרשימה שלו היא בעצם לא רשימה, אלא מין הרמה. הוא מציע להשליך את כל המטלות שאנחנו רוצים לבצע לאיזשהו סל, למשהו קורא לי.
כן, כן.
השלב השני זה הגדרת הדברים ומה צריך לעשות לגביהם. השלב השלישי, לארגן את התוצאות שאותן אנחנו, והנה מגיע השלב הרביעי, אנחנו סוקרים כחלופות. מה זאת אומרת? הרי בעצם כל החלטה שאנחנו מקבלים, שעכשיו נבצע משהו, בעצם קיבלנו במודע או שלא במודע, החלטה שלא לבצע כל דבר אחר בזמן הזה. אז אנחנו בעצם, כשאנחנו מקבלים החלטה לעשות משהו, כדאי שניתן את הדעת מה אנחנו לא מבצעים, והאם באמת מה שאנחנו עושים עכשיו זה הדבר החשוב והנכון לעשות כרגע. השלב החמישי שלו זה פשוט לעשות. זה נשמע נורא פשוט, ואיך הוא פתאום הפך להיות כזאת דמות ידועה ועולמית, הרי הוא אומר דברים שנורא מובנים מאליהם.
כאילו אנחנו יודעים את הכל, רק שמשום מה זה לא יוצא מהכוח אל הפועל, משום מה. כן.
נכון, הוא אומר עוד כמה דברים, אני אזכיר עוד כמה דברים, באמת הספר הוא לא מאוד עבה, אבל יש בו הרבה כאלה עקרונות שכל אחד מהם נראה נורא מובן ובאמת מאוד קל לעשות, ואולי מכאן החיבה הגדולה לרעיונות שלו. למשל הוא אומר שאם יש לי מטלה או חומר שאני לא צריך בו, או תזכורות שפק תוקפם, פשוט לזרוק אותם, שלא יתפסו מקום ומשאבים ושלא יבלבלו אותנו עם הדברים החשובים באמת. עוד דבר שהוא מציע לעשות זה, או הנה באותו עניין הקשר של המיזם, הוא אומר מיזם לא עושים, למשל אני לא מסדר את הבית. אם אני אומר לעצמי שאני מסדר את הבית, אני כנראה מרמה את עצמי במובן אחד או יותר. מה שבאמת עושים זה לבטא את השלבים במיזם. עוד עצה מאוד מעניינת היא ביומן לרשום רק את הדברים הבאים: פעולות לשעה ספציפית, פעולות ליום ספציפי ומידע ליום ספציפי. הוא אומר שאין תועלת לרשום מטלה יומית ביומן ולמלא אותה, לרשות אוסף מטלות יומיות לאותו יום, כי במיוחד שעושים את זה זמן רב מראש, כי הוא אומר שהרבה מאוד ממילא משתנה, ומה שלא מספיקים דורש זמן ומאמץ ומשאבים להעתיק אותו ליום אחר לתכנן, וזה גם משבש את התוכניות שלו שתכננו לאותם ימים. אז הוא אומר שמניסיונו זה לא מוכיח את עצמו, וביומן אם רושמים רק מה צריך באמת לעשות באותה שעה, אם זה באמת משהו שאנחנו מתחייבים לו, למשל יש לנו פגישה אצל הרופא, או יש לנו ישיבה בעבודה, או הוזמנו ליום הורים וכולי, כנראה שתהיה לנו מספיק משמעת עצמית או חוסר נעימות חברתי, ובאמת נעמוד בזה.
כן.
דברים אחרים הוא מנחה שכנראה נדחה.
נשמע מרתק, שווה באמת לרכוש לקרוא את הספר ככה שיהיה בבית, ואולי באמת לנסות ליישם לפחות חלק מהדברים הללו. אז קודם כל תודה רבה שלמה יונה, מוביל מחקר אלגוריתמי. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה שככה קצת הסברת לנו את הספר, נתת לנו כמה טיפים. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה גם לך, שלום, להתראות, בוקר טוב.
תודה לך. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. ואם אתם רוצים לכתוב לי, אתם בהחלט מוזמנים לעשות את זה גם דרך המייל רחל, R-A-C-H-E-L, strudel93fm.co.il. אני תמיד משתדלת לענות, גם אם לא מיד, אבל אני משתדלת תמיד לענות על המיילים שלכם, ותודה למי שבאמת כותבת. וגם הנה, קיבלתי היום מכתב, וזאת בהחלט גם דרך, אם אין לכם מייל, אפשר לשלוח מכתב לרחוב הירקון 8 בני ברק, עבור רחל קליין פסטג, ואני מבטיחה לענות על הכל. אנחנו סיימנו שוב, אני הייתי איתכם כאן, ובעזרת השם גם ביום ראשון קצת אחרי 10, ועד אז שתהיה לכם המשך הזנה ערבה לרדיו כל חי.